רק בסדר, היה לי בעיה בצילומים. בואי נדבר על הפרשות, הצילומים הגיעו, תכף חומשים אגב, או ש... טוב, חרף יביאו את הצילומים גם חומשים. הפרשה שלנו, פרשת אמור, אז צריך לדעת שפרשת אמור היא המשך של פרשת קדושים, והקדושים לא דיברנו. שבוע שעבר היה לנו שתי פרשות אחרי מות קדושים. אז דיברנו על אחרי מות, אחרי מות דבר אביהו, לא דיברנו על פרשת קדושים. ואמור היא המשך של פרשת קדושים. אז לפעמים נדבר על קדושים, ואז תוך כדי נגיע לאמור. פרשת קדושים, יש לנו פירוט ענק של מצוות. הפירוט הענק של המצוות בפרשת קדושים, בפרשה הקודמת, היא נאמרה בהקל. מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. ומכיוון שיש בה כל כך הרבה גופי תורה, לכן היא נאמרת בכלל אחד לכולם. ויש שם שאלה גדולה, פרשת קדושים, בתחילת הפרשה, ודבר השם עם משה, נקרא את הרגע, זה עדיין שבת שעברה. ודבר השם משה לאמור, דוד מצווה ואמרת עליהם, קדושים תהיו כדושני השם אלוקיכם. ויש שאלה בפרשה הקודמת, מה זה הציווי קדושים תהיו? מה הכוונה להיות קדוש? מה, זה מוזר להיות, מה? שאלה? תודה רבה. מה הציווי להיות קדוש? זה משהו מאוד ארטילאי, יודעים מה זה לקבל את אבא ואמא, לשמור שבת, לא לאכול מאכלות אסורות. מה הכוונה של הציווי? קדושים תהיו, להיות קדוש. זה משהו מאוד ארטילאי. צריך אולי לברר בכלל מה את המושג, מה זה להיות קדוש, מה זה קודש. בסדר, אם יש ציווי, קדושים תהיו, שהציווי הזה לא ברור לנו, זאת אומרת שאנחנו בכלל לא יודעים מה הציווי, וחסר לנו כנראה במושג המקדים לזה, מה זה בכלל להיות קדוש, מה זה בכלל קודש. כשנדע מה זה קודש, תודה רבה. כשנדע מה זה קודש, נדע גם מה זה הציווי להיות קדוש, נדע מה הציווי, המפרשה הקודמת, להיות קדושים. זו הפרשה הקודמת, שככה היא מתחילה. והפרשה שלנו היא פרשה שעוסקת בכהנים. לפחות החצי הראשון שלה. יש המון המון ציוויים על הכהנים, מה שהמוטו, החוץ החורד, כל הציוויים המיוחדים לכהנים, זה גם קדושים יהיו לאלוהם, ועוד הפעם, קדוש הוא לאלוקיו, ועוד הפעם מקידשתו, קדוש יהיה לה, קדוש אני אשם מקדשכם. קיצור, על הכהנים, יש ציוויים לכהנים, אבל בעי הידיעה, החוט החורץ את כל הציוויים המיוחדים שיש לכהנים בפרשה הזאת, זה הקדושה. יש להם ציוויים מיוחדים, יש להם מחקות מיוחדות, יש להם גופי תורה מיוחדים, כי הם צריכים וחייבים להיות קדושים. אז זה ממש המשך של הפרשה הקודמת. המשך עם הבדל גדול. ופה נקודה חשובה מאוד. פרשה קודמת יהיה ציווי לכלל ישראל. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש ציווי לכלל ישראל, לכל אחד ואחת מעם ישראל, כולם חייבים להיות קדושים. זה בפתיחת הפרשה הקודמת, ועד פירוט ענק של מצוות הפרשה הקודמת, אבל הכלל והכותרת הפרשה הקודמת, עם ישראל כולם חייבים להיות קדושים. הפרשה הזאת היא, הכל פתאום, לא הכל, הרבה מאוד מצמצם, ונהיה מאוד ספציפי, נהיה מאוד מדויק. יש איזה אחוז קטן. מה זה קטן? קטנטן מאוד. כמה אחוזים באוכלוסייה הכהנים? אולי 5%, גם נראה לי לא. אולי 5% מהאוכלוסייה הם כהנים. אחוז מאוד מאוד קטן באוכלוסייה הם כהנים. וכל הפרשה בהתחלה, אחרי זה פרשה מדבר רק על הכהנים. רק על ההרחקות ועל הציוויים המיוחדים שיש לכהנים ואין לכולם. אבל גם עליהם נאמר שצריכים להיות קדושים. במילים אחרות, נסלח את זה ככה, יש שתי מדרגות של קדושים תהיו. יש פעם אחרי קדושים תהיו בפרשה הקודמת לכלל ישראל, ויש את הנבחרת, יש את, את האחוז המסוים מאוד, שאחרי שכולם קדושים, הם צריכים להיות עוד יותר קדושים, וזה הכהנים. בסדר? זה קומה על גבי קומה. קומה אחת, כולם קדושים, קומה יותר עמוקה, יותר גדולה, יותר שלמה, שיש אחוז קטן באוכלוסייה שהם עוד יותר צריכים להיות קדושים מכולם, ולכן יש להם ציוויים והחקות מיוחדות שאין אותם לכולם. קיצור, הקדושה ממשיכה מהפרשה הקודמת, היא מתעצמת ונהיית מאוד מאוד ספציפית ונהיית יותר מדויקת. ממילא חצי פרשה ראשונה עוסק בקבוצה הזאת שרק להם יש את החוקים האלה ולא לכולם. אני קודם כל לסדר וההקשר בין שתי הפרשות, פרשה קודמת, קדושים תהיו לבין אמור, שזה אמור אל הכהנים, קדושה מתעצמת על גבי קדושה, ונהיה יותר זאת יותר מדויקת. עד פה מלמעלה ההקשר של הפרשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברו. טוב, בואו נתחיל, יש לכם חומשים? אפשר זה? יש חומשים, אין חומשים, בסדר? נגיד את כמה פסוקים בהתחלה, ואז נעלה את השאלות שיש לנו פה. ויאמר השם, פקד הפרשה, פרשת אמור, בסדר? ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, יש פה כמובן שאלה, למה אמור ואמרת פעמיים, אבל השם אומר למשה, שיגיד לאהרון, הכהנים בני אהרון, אמרת עליהם, לנפש לא יטמא בהמה. קודם כל, כהנים יש להם האיסור המפורסם של הכהנים, שאסור להם להיטמא. אסור להם להיות טמאים, לא יכולים להגיע לבית קברות, לא יכולים לא עלינו להגיע להלוויות, לא יכולים לפגוש את המוות מקרוב. כי אם לשארו, כאילו רק אל שארו הקרוב, אשתו, לאמו, לאביו, בנו ביתו, לאחיו, אחותו הבתולה שקרובה שלא הייתה לאיש להיטמא. כלומר, רק המעגל המשפחתי הקרוב מאוד, להם יכול להיטמא. כל השאר יש איסור טומאת מת לכולם. אסור לך, על כהן אסור אף פעם להיטמא, חוץ ממקרים של אין ברירה של השבע הקרובים אליו מאוד. לא יטמא בעל בחלו, שלב הבא, הם אסור להם לגלח וכולי, זה כמו כולם. פסוק ו', תראו מה שאמרתי, למה שאמרנו מקודם, למה אסור להם להיטמא? קדושים יהיו לאלוהים.
מכירה לך רק, זה
המקורת?
אני לא
נשאר כן, מעולה. כן. ולהם, פסוק כבר כתוב, קדושים יהיו לאלוהים ולא יכול את שם אלוהם, כי את אישי השם אלוקם הם מקריבים והיו קודש. הסבר למה אסור להם לטמא לאף אחד, כי הם קדושים, כוח קדושים, והם את לחם אלוקם הם אוכלים, כלומר בית המקדש הם אוכלים את הלחם, אז הם שייכים למדרגת קדושה כל כך עליונה, שהם נמצאים בבית המקדש, ונמצאים במקום הכי פנימי, והם אוכלים את לחם הפנים, אז מכיוון שסדר החיים שלהם שייך לבית המקדש, מה שלא לכל האומה, לכן יש להם חוקים מיוחדים. קיצור, יש להם מדרגת חיים אחרת ושונה מכולם. מדרגת חיים של קדושה. מדרגת של קדושה ממילא יש להם חוקים שאסור להטמא למת. הם לא אוכלים בכלל כמובן כל אישה, ואישה גרושה מאישה לא יקר קדוש לאלוקיו. עוד פעם, גזו את לחם אלוקיך ומקריב קדוש שיהיה קדוש אני השם מקדישכם. אותם קדוש, 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 אותם מוכת הלחם, ואני קדוש והם קדושים. שלב הבא, לא רק שאסור להטמא למת, גם אסור לקחת אישה גרושה. כלומר, רק אישה, אפשר אלמנה, אבל אישה שהיא גרושה, אישה שעברה משהו, הוא לא יכול להתחתן איתה. החילנים מאוד מאוד כועסים עלינו על הסיפור הזה, הרבה פעמים אין להם מושג בכלל שהוא היה כהן, והוא בא לרבנות, רוצה להתחתן, ואומרים לו, אי אפשר, והעסק מאוד מאוד מסתבך וכו' וכו'. ובכלל מספרים לו שהוא כהן, ומספרים לו שהוא לא יחתן עם האישה, שהוא... קיצור, בסדר? שלב הבא, לא רק שאסור להם להתאמה למת, גם אישה גרושה אסור להם ניסה. טוב, אם... פסוק י' והכהן הגדול מאחיו, הכהן הגדול עוד יותר, בכלל אסור לו להיטמא לאף אחד, אפילו לא לשבע קרובים, מהמקדש לא יצא, ואפילו אלמנה הוא לא יכול לישא. בסדר? נעצור פה בפסוקים, יש פה עוד הרבה על הכהנים, אחרי זה גם על המומים וכולי, כשאסור להם גם גמור, אז דיברנו על הכהן הרגיל, בסדר? כהן רגיל, עוד הפעם, אסור לו להיטמא למת, חוץ מהשבע קרובים, ולא יכול להיות עם אישה גרושה. כהן גדול, לא רק שלשבע קרובים הוא לא יכול להתאמה, לאף אחד הוא לא יכול להתאמה, גם הכי קרובים אליו, לעולם הוא לא יכול להתאמה אף פעם. שלב הבא, לא רק שאישה גרושה הוא לא יכול לקחת, גם אישה אלמנה הוא לא יכול לישא. בסדר? מהמקדש לא יוצא, כי הוא עוד יותר קדוש מכולם, בסדר? אז דיברנו על עם ישראל, דיברנו על הכהנים, דיברנו על הכהן הגדול. מה שחורה זה כל הפסוקים פה כל הזמן, קדוש, 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 קדוש. בסדר? אנחנו יודעים עד הרבה פעמים. טוב, עד פה הפסוקים, אחר יש לנו שאלות לשאול על הדבר הזה, בסדר? קודם כל, השאלה הכי פשוטה, ברגע שיש לנו אולי פה לשאול, בואו נשים את זה על השולחן, תודה רבה. זה אולי קצת לא נראה טוב. למה לא נראה טוב? כי יש ציווי לכולם, וזה פרשה קודמת, קדושים וכולי, עם ישראל הוא עם הנבחר, בוודאי, קדוש, אבל יש קבוצה בעם ישראל, בואו נגדיר את זה ככה, היא שונה מכולם, היא אחרת מכולם. או בצורה יותר קצת מעצבנת, היא יותר טובה מכולם, היא יותר איכותית מכולם, היא אחרת מכולם. כולם שייכים לרובד מסוים, והם יותר איכותיים, הם יותר מובחרים, הם יותר קדושים, לכן יש להם יותר חוקים, יש להם יותר הרחקות, יותר ציוויים, שאין לכולם. כאילו, בוא נעשה את זה בצורה יותר חריפה קצת, יש את עם ישראל, ויש אותם, הם אחרים, הם יותר מעולים, הם יותר טובים, הם באיכות אחרת לגמרי, הם בבית המקדש, רוב העם ישראל, רוב הזמן, לא בבית המקדש, הם כן אוכלים את הלחם הקדוש, הם כן מקבלים כקורבנות, הם שייכים לפאזה רוחנית אחרת, ויש להם קדושה אחרת, ולכן יש להם חוקים אחרים, מעין ספר תורה קצת שונה מכולם. וזה יכול לעשות הרבה בלגן בעם ישראל, נכון? אם יהיו כאלה שהם יותר טובים ויותר איכותיים, ויש להם מצוות אחרות וחוקים אחרים מכולם, זה עלול להביא לכיתוב ולשנאה, ואיפה שיש מדרגות ויש פער רוחני ופער המדרגות, עלול להביא להרבה דברים לא טובים. יכול להיות גאווה, יכול להיות התנשאות, יכול להיות קנאה, יכול להיות אחרי זה שנאה, יכול להיות פירוד בעם ישראל, יש אותם, יש את כולם. קיצור, התורה מחלקת בינם לבין אחרים. זה דבר שאנחנו לא כל כך מכירים, אנחנו תמיד בעם ישראל וכולי, פתאום חצי פרשה עוסקת בהם בצורה ארוכה. לא פסוק אחד, לא שתיים, הרבה פסוקים. אחר הדבר עוד הפעם, השאלה היא עוד יותר חריפה, מה שאמרתי מקודם, על גבי הפרשה הקודמת. כבר דיברתי שכולם קדושים, כבר ציווינו, קדושים, דבר אל כל הדד מישראל, קדושים, ציווי לכל עם ישראל להיות קדושים, אבל הם קדושים אחרים. יש להם קדושה, כולם קדושים, והם עוד יותר קדושים. אז השאלה הגדולה היא למה התורה עושה את זה. אותם, זה לא מחזל, זה מהתורה. למה התורה בונה באמצע האומה נבחרת קטנה מאוד שהיא איכותית יותר? היא שונה מכולם, היא במקום אחר. יש לזה הרבה סכנות, ואחרי כל הסכנות, למה התורה עושה את זה? למה צריך עם ישראל לבנות קבוצה כזאת שהיא שונה מכולם, שרת לקדושה? כולם קדושים, הם יותר קדושים. לכולם יש חוקים, להם יש עוד יותר חוקים מכולם. למה זה חשוב מאוד לתורה שיהיה את הכהנים האלה שיהיו שונים מכולם? למה לא עושים את כולם בשווה במדרגה הרבה יותר גבוהה? זה השאלה בידיעה לחצי פרשה הראשון, בסדר? ובתוך הכהנים האלה גם את הכהן הגדול וכולי. לא דיברנו, גם יש להם מומים שאסור להם להיות מומים, בעלי מום. זה אולי השאלה הראשונה שיכולת את כל מה שהפנמנו עכשיו פה. אולי קצת על הדרך, למה הוא לא יכול עם אישה גרושה, מה קרה? הכהן הגדול, הוא יכול עם אלמנה, לא יכול... כל אדם יכול להתחתן עם כל אחת, יהודיה, כהן לא עם גרושה, כהן גדול אפילו לא עם אלמנה. מה היא אשימה? בעלה היכה אותה והתגרשה ממנו. היא הכי בסדר בעולם. למה כהן יכול להתחתן איתה? מה הפגם בה? והכהן הגדול אפילו אישה אלמנה, שבעלה היה צדיק, והיה להם חתונה, חסי נישואים מופלאים, בעלה מת, מה לעשות? היה לה מחלה ומת, הכהן הגדול לא יכול להתחתן איתה. מה קרה פה? למה ההיבדלות של הכהן מהגרושה והכהן הגדול מהאלמנה? בסדר? אני לא משיך את זה על המוות, בסדר? למה הוא לא יכול לפגש עם המוות? זה גם מתחבר לאותו עניין. כמה הייתי שלנו יותר השגה, גרושה ואלמנה טיפה יותר קשה. שאלה הבאה, וזה אולי שאלת מפתח פה, מה זה להיות קדוש? גם פרשה קודמת, גם פרשה הזאת, כל מוביל אותנו לקדושים. פרשה קודמת, קדושים תהיו, כל האומה מצווה להיות קדושים, הכהנים הם הכי קדושים באומה. יש עוד ציוויים. אבל מה זה קדושים תהיו מה שלנו בהתחלה? מה זה בכלל קודש? מה זה להיות קדוש? נגדיר את זה בצורה יותר רחבה, מה הכוונה היא קודש? מה זה קודש? מה זה קדוש? ממילא מה זה קודש? ממילא מה זה להיות קדוש? בסדר? אז יש שלוש שאלות שיש לנו, בסדר? גם על הכהנים, על הנבחרת, שלב הבא, אישה גרושה, אישה אלמנה, אולי גם מוות, הגרושה והאלמנה זה היה משהו באמת, זה התמיה הגדולה. שלב הבא, מה זה להיות קדוש? פרשה קודמת, פרשה הזאת. אולי נוסיף לזה עוד יותר, בדור שלנו, בוא נוריד את אלינו, בדור שלנו, בדור גאולה, איך זה מקבל ביטוי? אולי לא מקבל ביטוי, אולי מקבל עוד יותר ביטוי וכולי, בסדר? דיברנו על נבחרת, גדושה ואלמנה, דיברנו על מה זה להיות קדוש וקודש, ואם נספיק גם על הדור שלנו, מה הכוונה, מה המקום של זה בתקופתנו בדור גאולה, בסדר? שאלות על השאלות. אין? טוב, אז בואו נתחיל, נראה את השיחות של רבנו, ונפתח יש פסקה באורות חשובה מאוד שמדברת על זה. אורות יש לכם, נכון? לא צילמנו את האורות, יש לכם אורות, נכון? בסדר, טוב. אז בואו נתחיל עם את הפסוקים בפרענו בעל פה. בואו נתחיל בפסקה 10. זה מסודר מפרשות שונות, בסדר? אז העשר פה... בפרשה הקודמת, סדר, אז זה מסודר כן לפי הסדר, זה פשוט העשר הוא העשר מוקדם כי הוא בספירות הראשון. פרשתנו, בואו נתחיל את זה, נתחיל בסוף העמוד. כהנים, מכאן לפרשתנו, אמור אל הכהנים. אומר רבנו, הכהנים, יש לכם דפים, בסדר? הכהנים הם עובדי עבודת הקודש, עבודת המקדש. המקדש מחיה ומאיר את כל כלל ישראל. ומקשר את כל היחידים וכל הפרטים אל המרכז. המקדש הוא ליבם של ישראל. בחלק הראשון של פרשתנו, מה שקראנו עכשיו, מופיעים סדרי החיים המפורטים של האנשים השייכים למרכז המקדשי. למדרגותיהם, קודם סתם כהנים ואחר כך הכהן הגדול. כך נמשכת ההקרנה והופעת כבוד השם לכל כלל ישראל כולו, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. קודם כל רבנו מראים אתנו את כל הפרשה, לא לאנשים האלה, אלא להופעה הלאומית. בסדר? הציווי אל הכהנים היה נראה לנו בפסוקים, שזה ציווי לאנשים מסוימים, מי שזה מזרע, אהרון הכהן, מי ששושל את היוחסין שלו שייך לכהן, יש לו עוד ציוויים שאין לכולם, אומר רבנו לא. עם ישראל נמצא פה. עם ישראל נמצא פה כי כל הציווי המיוחד של הכהנים לטומאת המת ולמומים ולאיסורי חיתון שיש להם, הכל זה קודם כל ברובד הלאומי, הכללי, הכלל ישראלי. מה זה קשור? התשובה היא פשוטה. המקדש, אומר רבנו, זה השורש לכל האומה. באנו עד הפרשת תרומה, אם אתם זוכרות. המקדש זה השורש, זה הלב, זה המוקד. כל כלל ישראל מכונסים במקדש. המקדש זה המדרגה של החיים של האומה, החיים השלמים של האומה. שם מופיעות המדרגות הרוחניות, האופטימליות, האידיאליות של האומה. האומה, אם יש לה בית מקדש, זה חיים אחרים לעם ישראל. זה משהו שונה לחלוטין. שיש בית מקדש, אז יש מרכז של קודש. אבל זה לא רק יש מרכז בכמות שיש מרכז של קודש. אליו הבא, המרכז הזה הוא כל כך גבוה ועמוק מבחינה רוחנית, כי יש שם קורבנות, ויש שם את שירת הלוויים, ויש שם נביאים, ויש שם רוח הקודש, ויש שם כהנים, ויש שם כהן גדול, ויש שם אורים ותומים, ויש שם מנורה, ויש שם קטורת, דיברנו על קטורת בשבוע שעבר. יש שם מדרגות רוחניות ועבודות רוחניות כל כך גבוהות, ושעם ישראל עולה שלוש פעמים לרגל, שלוש פעמים עם ישראל, כל האומה, מיליונים עולים לרגל, אז האומה שהיא עולה, המיליונים שעולים, הם עולים אל הלב. הם עולים במדרגות חיים מאוד מופלאות, ואז האומה שייכת בכללותה אל הקודש בשיאים שלו, בגבעים הכי עליונים שלו, במדרגות המופלאות שעולים לבית המקדש, ושומעים את שירת הלוויים, שומעים ניגונים כאלה שמאירים לנו ברוח הקודש, שרואים את הכהן הגדול לבית המקדש ביום הכיפורים, אז האומה לא מתפללת כמעט כלום כל היום. מה עושים אלה שבבית, או אלה שעולים בבית המקדש, ונמצאים בבית המקדש ביום הכיפורים, לא עושים כמעט כלום. מה הם עושים? מסתכלים על הכהן הגדול, וזה הכל. הוא שייך למדרגות רוחניות כל כך עליונות, וברוממות הזאת הוא מקשר את כולם ביחד. בית המקדש זה השיאים של הקודש של האומה. יש מרכז, יש לב, כמו שהלב הוא החיים של הגוף, הוא מזרים חיים ודם לכל הגוף, ככה בית המקדש הוא מזרים חיים לאומה. אבל זה לא רק בכמות, זה בעיקר באיכות, זה בגובה הרוחני המופלא שבירושלים אנחנו נמצאים שם. ואומר רבנו, ממילא בית המקדש שייך למדרגות קודש כל כך עליונות, הוא מתאים רק לאנשים מסוימים. הכהנים נמצאים בבית המקדש, הם עובדים לפני ולפנים יש מקדש, צריך לעבוד בו, לנהל את העבודה בו. אז אם בית המקדש זה הלב של האומה, אז מי זה הכהנים? הכהנים זה אלה שעובדים את עבודת האומה. עוד פעם, יכול לחשוב שהכהנים אנשים פרטיים? לא. הכהנים הם כל כולם כלל ישראל. כל כולם לאומה. למה? כי עובדים במקדש. המקדש זה ברור שהמקדש הוא החיים של האומה, הוא המדרגה האופטימלית של האומה. אז אם הכהנים הם תפקידם לעבוד בבית המקדש, כלומר, תפקידם לעבוד את עבודת הקודש, את עבודת האומה, את העבודה האופטימלית של כל האומה כולה. איך? הכהן הגדול מקטיר את המדליק את המנורה, ומקריבים את הקורבנות, ועושים את כל העבודה בית המקדש, עושים את עבודת האומה. הכהנים כל כולם כלל ישראלים. כן, אנשים מובחרים, אנשים אחרים, אנשים שונים מכלל ישראל, אבל הם אנשים כאלה שכל כולם למען עם ישראל. איך אני יודע? כי עובדים בית המקדש. אז בסדר, כל הציוויים וכל ההרחקות שמתחיל בתחילת הפרשה שלנו לכהנים, איסורי מוות, לא יטמא למת, ואיסורי חיתון, והמומים, והכהן הגדול, כל אלה הם ציוויים כי הם בבית המקדש. זה לא הכהנים, זה המדרגה הרוחנית העליונה מאוד שנמצאת בבית המקדש, והכהנים שייכים לבית המקדש. הם שייכים למדרגה האופטימלית של האומה בבית המקדש, ממילא יש להם לך מדרגה קדושה אחרת. זה לא הכהנים, זה בית המקדש. זה עם ישראל. ועם ישראל, המדרגה הכי גדולה שלו, הכי הופעה, הכי שלמה שלו, שמצא בבית המקדש, הכהנים זוכים ליטול חלק בעבודת המקדש של עם ישראל. אז הפסוקים בתחילת הפרשה, הרבנו מראים אותנו פה לגובה אחר. זה לא הרחקו וציוויים לכהנים, זה בית המקדש שהחיים העליונים מפעמים באומה בבית המקדש, אז הכהנים שייכים לשם, ולכן כל ההרחקות, בסדר? זה לא פרט, זה שיא הכלל. זה לא פרט, זה בית המקדש. זה קודם כל ההתחלה. שאלות? כן. בוודאי שכן. בגלל שהם מצד עצמם, כי הם שייכים אל הכלל. אם נראה את השאלה שלך עד הסוף, האם יש להם גודל אישי, פרטי, חוץ לכלל? לא. אין דבר כזה בכלל אצלנו, אין גודל אישי. כל הגודל האישי הוא נגזרת מהגודל הכללי. יש בוודאי גודל אישי, יש תמיד חכם, תמיד חכם גדול, גדול דור, וכל זה כי הוא יונק מהכלל. מתוך היניקה מהכלל, יש חילוקי מדרגות, יש ביטויים לגודל האישי, בוודאי, אבל הגודל האישי הוא יניקה מהגודל הכללי. אם אין גודל כללי, אז אין כלום. כל הכהנים, הגודל שלהם, כי הם יונקים מבית המקדש, כי הם יונקים מהמדרגה הכי גבוהה של האומה, בבית המקדש, מכל דגה גובד אל האישי. בסדר? עוד פעם רבנו פה בכמה מילים, כמה שנים מרים את כל הפסוקים של הפרשה בהתחלה למקום אחר לגמרי. זה לא הכהנים, זה בית המקדש. זה כלל ישראל בשלמות שלו, והם עובדים את עבודת הכלל, לכן יש להם אחר את המדרגה שלהם. בסדר? זה מה שקורה לחלוטין. מה? אני לא שומע, מה? לא, זה שאין את הקדוש ברוך הוא להחליט אם הכהן שלא עובד כמו שצריך, האם הוא כבר יותר טוב מאדם פרטי או פחות מאדם פרטי רגיל שהוא לא כהן. שאלה כמה הכהן הזה, הוא באמת, הוא לא באמת, באופן קשה לנו את הקדוש ברוך הוא.
לא, כי
השאלה הקדוש
ברוך הוא רוצה מה שאנחנו
נמצא את השם, בסדר, אני כתוב בחזרה והרמב"ם אומר את זה, שעדיף. אני אתן לכם קודם לפרשה, בסדר? אבל שאלת שאלה, כנראה שם. עדיף תלמיד חכם ישראלי, כלומר לא כהן, מאשר כהן גדול עם הארץ. עוד פעם, כהן גדול, סי, אם הוא לא לומד תורה, עדיף ישראל שלומד תורה, מאשר סי הסיים בכהונה אם הוא לא לומד תורה. בסוף הלימוד תורה והשקידה והעמל שלנו, זה דבר הכי חשוב שיש. בתור עוד יש מדרגות, בסדר? אבל צריך מה שאתה אומר, עדיף תמיד חכם ישראל מאשר כהן גדול עם הארץ, נכון. כן.
למה הקדושה לא יכולה לתרום דרך בעלי מומים?
אז זה השאלה השנייה, אני אדבר עליה, בסדר? זה למה איסור מוות, גרושה אלמנה, סלש מום. מציבה את השאלה השנייה, זה מרחיבה אותה, דיברנו על איסורי מוות, גרושה ואלמנה, מומים, בסדר? נחבר את זה הלאה. מה הבעיה בכל המקרים האלה? למה הכל צריכים להתנזר מזה, בסדר? כל עם ישראל לא, רק הם כן. בסדר. אז הכהנים יש להם טבע רוחני מולד. כמו שעם ישראל הוא טבע אלוקי, יש סגולה, שיש קדושה שלא מתחילה מאיתנו. למה עם ישראל הוא עם ישראל הוא עם הנבחר ולא אמריקאים? כי עם ישראל הוא עם קדוש והם לא. בסדר? שלב הבא, יש סגולה יותר עליונה בתוך עם ישראל, משפחות הכהונה. זה טבע הולדתם, זה טבע יצירתם. הוא מקריב קורבנות, והישראל לא מקריב קורבנות. למה? כי כך הוא נולד. כי זה החלטה אלוקית, גורל אלוקי. בסדר? כל החיים בנויים ככה. למה החתול הוא חתול ולא צומח, והצומח הוא לא דומם, והאדם הגוי הוא לא יהודי? מדרגות חיים. מדרגות החיים האלה, גם באמת יש מדרגות חיים כאלה. הכהן יש לו טבע קדוש מולד. הוא יכול להרוס אותו. ברור, בחירה. אבל טבע קדוש מולד. הוא יכול להקים קורבנות, ולא הלוי ולא הישראל. בסדר? נכון, לכן יש להם קדושה יותר גבוהה. אכן אמרתי, הם לא אנשים פרטיים, הם לא אנשים נבדלים, הם אנשים כאלה שהקדושה שלהם צומחת מתוך האומה, למען האומה. אם היינו אומרים את הפסוקים באופן הפשוט בתחילת הפרשה, מה היינו אומרים לעצמנו? יש אנשים מיוחדים, שהם חוקים מיוחדים. רבנו מרים אותנו פה למקום הרבה יותר גבוה. זה לא הם, זה הופעת כלל ישראל במדרגה של בית המקדש. בית המקדש קיצור זה קדושה מאוד מאוד עליונה, זה הלב, זה המרכז של האומה. בשביל להיות בית המקדש ולאכול לחם הפנים ושעבוד קורבנות, צריך לעלות למדרגות כל כך עליונות כדי שלא יצליח לעבוד לבית בית המקדש. אבל ברור שבית המקדש זה לא להם, בית המקדש זה לכלל ישראל.
הלווים
כן, בטח שלהם, יש להם ציוויים מיוחדים גם בבית המקדש, בוודאי, הם יכולים לשיר וכו', שירת הלווים, וכן, יש דברים מיוחדים, אבל לא כמו הכהנים, נכון, נכון, טוב. אבל נקרא עוד הפעם את עשר, בסדר? מכן לפרשתנו, עוד פעם עשר, אמור על הכהנים. הכהנים, אומר רבנו, הם עובדי עבודת הקודש, עבודת המקדש. זה לא הם, זה המקדש. המקדש מחיה ומאיר את כל כלל ישראל. המקדש מזרים חיים רוחניים, חיים ממניעים, חיים עם גובה רוחניים, קדושה. אין לנו בכלל מושג איזה קדושה אם זה בית המקדש. מה זה הנבואה, מה זה הקורבנות, מה זה עלייה לרגל, מה זה קורבן פסח, מה זה שירת הלוויים, מה זה הורים ותומים. בכלל לא יודעים מה מדברים איתנו בכלל. זה מחיה כלל ישראל. הוא מקשר בית המקדש את כל היחידים וכל הפרטים אל המרכז. כל אדם יש לו ערך של חיים, כי הוא מחובר לבית המקדש. אם האדם מנותק מבית המקדש, אין לו חיים. החיים שלו הם חיים פרטיים, אישיים, נבדלים מהלב. הלב של האומה זה המקדש. ואם האדם לא במקום שהוא מחובר למקדש, אז הוא מנותק מהלב. מנותק מהלב יגיע לו, בקושי יגיע לו דם, או שלא יגיע לו דם, או שיגיע לו מעט דם. כל ערכי הקודש שלנו זה החיבור לבית המקדש. בחירה ראשונה שפרשתנו מופיעים סדרי החיים המפורטים של מי? של האנשים, אבל זה לא אנשים, השייכים למרכז המקדשי. הם האנשים האלה שייכים למרכז של האומה, ללב של האומה, לחיים האופטימליים של האומה. עוד פעם, זה לא אנשים פרטיים, זה לא ציווי ברור לאנשים כאלה. זה אנשים ששייכים למרכז, ללב, לגובה הרוחני, השלם של האומה, והם עובדים את העבודה הזאת. למדרגותיהם, קודם סתם כהן, נגד הכהן גדול, מתוך נמשלת הקדם הפרד כבוד השם מכל הכל ישראל כולו. כל כולם זה בשביל הכלל. כל כולם זה עובדי עבודת הכל, עובדי עבודת המקדש, כן.
אם זה החלום, סימנים של כל העם, יש להם איזשהו רצון שכל העם יגיע למדרגה הזאת, אם זה
מדרגה שכולו... בשלב הזה אי אפשר. בשלב הזה אי אפשר שכל עם ישראל יהיה בבית המקדש, זה לא הולך.
לא בשלב הזה.
לעתיד לבוא, אולי קצת כן, לא יודע. אולי קצת כן, אנחנו בשלב הזה, בואו נשאר פה. טוב, שאלות על זה, בסדר? כן.
אנשים לא היו בבית המקדש.
מי לא היה?
נשים.
מה, מאיפה הבאת את זה? נשים לא היו בבית המקדש?
לא, לא עבדו.
לא עבדו בבית המקדש, לא היה להם קורבן, לא עובדים את הקורבנות, אבל עבדו שבבית המקדש. זה היה עזרת נשים בבית המקדש.
אבל בסוף הכהנים...
עלו לרגל לבית המקדש, ודאי, אם האישה לא עלתה לרגל, בטח שכן.
לא עבדו.
לא עבדו. עבדו, סליחה. סליחה, סליחה, כן.
לא, כאילו גם אישה
שלי מגדרה כהונה,
היא לא...
בסדר. אתה אומר דבר כזה, אם הכהנים, אחר באמת השאלה, אם הכהנים אמורים לעבוד בבית המקדש, לכן אתם תומים מיוחדים, ואישה לא עובדת בבית המקדש, כמו תמצאת שם, אז בסוף זה זרע של כהן, נכון? כי אם האישה הכהנת תהיה מחוללת, כלומר לא תעמוד על ההפקות האלה, אז הבנים שלה ייפגמו. בסדר, אישה גרושה, נגמרה במכות, משניים נגמרה במכות, אם היא התחתנה עם כהן, יש בעיה לכהן, יש גם בעיה לאישה עכשיו, כי הבן שלה אמור להיות בן כהן, אבל היא התחללה, למה היא התחללה? כי אישה גרושה התחתנה עם כהן. אז הבן שלה, או אישה שייכת לזרע כהונה, היא התחתנה, קיצור, אם היא לא עובדת על פי החוקים, אז הבן שלה כבר לא יהיה כהן כמו שצריך. הוא עלול להיות פסול מעבודה כבר. יהיה פגם בזרע שלה. אז זאת אומרת שהיא כלפיה, אנחנו רואים את ההבדל, קודם כל מדרגת הקדושה שגם היא אמורה להיות בה, היא לא נמצאת. שתיים, כלפי הדורות הבאים באומה, אז לא יבנה פה משהו נכון. בסדר? נכון. את בסדר, הרב אומר בפנקסים שלעתיד לבוא, מה שקצה המזלג, בסדר? יפה, הרב אומר בפנקסים שלעתיד לבוא, אם כל דבר שהיה אמור להיות והיה חטא שהפסיק אותו, קצת בסוגריים ברוחניות, אז הדבר הראשון לא מתבטל, הוא מושהה, בסדר? כלומר, הבחורים היו אמורים להיות בבית המקדש. מתי זה נפסק? בחטא העגל, זה עבר לכהנים. אבל זה היה אמור להיות. אם היה אמור להיות והחטא הפסיק, אמרנו, החטא הוא זמני, הוא לא תמידי, נכון? לעתיד לבוא, עתידים לחזור הבחורים ולהשתלב עם הכהנים בבית המקדש. והרב מחבר את זה, שהרי לעתיד לבוא, גם יש לנו חזון הצמחונות. אז איך אנחנו מתפעלים עכשיו על הקורבנות שמאחיות? הרי לעתיד לבוא, העולם עתיד להתעלות גם להכניס לצמחונות. הרב אומר, נכון, גם בבית המקדש יהיו שלבים של התעלות. יעברו לא רק כהנים, אלא גם בחורים, ועברו מהחיות אל הצומח. אבל זה שלבים גבוהים, 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 בסדר? נכון מאוד. מה? כן, כן, כל הבחורים. זה מה שהיה אמור להיות לפני חטא העגל. אחרי חטא העגל זה הופסק. כן, בוודאי. כולם יכולים לקחת גרושה.
זה
לא גרושה. זה לא נצרות, זה לא נצרים קתולים. ברור. זה רע מאוד, אבל... מה? בסדר, התורה לא החמירה כל כך, נאמר, לחיות עם אישה שרע לו איתה, אז אי אפשר לחיות ככה. אבל הוא לא יכול להתחתן עם גרושה.
אבל אם היא גרושה
מכהן? אז מה? כאילו, זאת אומרת, היא לא חתן עם כהן, אבל אם היא התגרשה...
לא, אבל כאילו, אם היא גרושה בגלל שאין לה... כאילו, מה
הבעיה עם גרושה? אם היא התגרשה, אז אמרנו, לנו לשאלה השנייה, מה הבעיה עם אומים? עם מוות ועם גרושה. בסדר? ואלמנה. מה הבעיה עם גרושה, אלמנה, מוות ומומים, בסדר? זו השאלה השנייה שלי שאתה, בסדר?
אבל
בת כהן יכולה להתחתן בגרוש? לא, זה הנקודה, בת כהן היא כהנת. כל מי שייך לזרע הכהונה, בנים ובנות, הם כהנים. משפחת הכהונה זה על גברים ועל נשים, בסדר? אז הבת כהן לא יכולה להתחתן, זה גם מה שאלת עוד פעם? לא. רגע. נראה לי שלא. כהן לא עם גרושה, נראה לי שגם לא. נראה לי שלא. רגע, לא, 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 אבל לא כהן נרי, היא יכולה להתחתן עם ישראל, אז היא כבר לא תהיה כהן, אז נראה לי שכן, סליחה. נראה לי שכן. כי הרי בת כהן יכולה להתחתן עם ישראל, אם היא בת כהן מתחתנת עם ישראל, אז היא כבר לא כהנת. בסדר? נראה לי שכן, נראה לי מאוד שכן. בסדר? נראה לי שכן. כהן לא יכול לעשות גרושה, אבל לי אין הבעיה, נראה לי. טוב. תתפזר גם לכהנים, מה זה אומר ומה זה הבחורים, לא יודע, אני כבר עתיד, עתיד, עתיד. אנחנו לא פה, בסדר? השלב הזה, הבחורים אין להם שום ציווי, חוץ מלצום בערב פסח, שזה סוגרים בסעודה קטנה וזה הכל. אין שום... בסדר? טוב, כן. כשהכל חולה, אז גם הכהנים חולים, מה זאת אומרת? כמה נביא מוכיח את הכהנים, למה לרוב זבחיכם וכולי, אדם ישראל הכהנים, ברור, שבארץ שני הכל ירד, גם כהונה ירדה, גם את הכהונה הגדולה בכסף, והכהנים במקום אחר לגמרי, שהכל ירד גם הם ירדו, הכל התרסק, בסדר? רגע, הנבחרת לא חייבת, הכהן יכול גם לחטוא לאמת שלו, הכהן יכול לעשות דברים גם רעים, זה שהוא נולד כהן זה לא מבטיח שהוא יחיה ככה, רצוי מאוד שיהיה ככה, אבל לא מחייב ככה, בסדר? זריז, זריז לתשע, טוב? נראה מתאומה. בסדר, בתאה ראשונה עוסקת פרשתנו בצורך להיות זהיר בשלמות סדר עבודת הקודש, בנוגע לקרבים ולמקרבים. רק כדי הזרת גדולים על קטנים, ואם כי כל איש אשר בו מום לא יקרב. אם אין נקיות מומים, אתה רואה עוד בפנים? במצב הגופני, מתבאר בדברי קודש שחזר בספר הזוהר, יש לחשוש למצב הפסיכולוגי, הפנימי, בין במקרבים, ובין בנקרבים. אומר רבנו, מה הבעיה בטומאה? במום, המום הגופני מעיד על מה? עלול להעיד הלמו נפשי פנימי רוחני, וכן בעניין הטומאה. הטומאה היא אפר הקדושה, לבוסה והחוזרי וכו', דקרחם נדבר על המת, דילגתי על זה, בני ישראל לא הוזרו על הטומאה, וכל עניין הטומאה לקדושה וקדושה לבינינו קודשיו. טומאה היא מין טמטום, חושה גופנית ונפשית, קדושה אינה חושה למציאות וכו' וכו'. הטומאה היא מיעוט המציאות וכו'. גמום בניגוד לשלמות של המציאות וקדושה, נצור פה רגע. זה נזרז, לכן אני אעשה את זה בצורה קצת יותר זריזה. אומר רבנו, מום זה ביטוי לחוסר שלמות. אם יש מום גופני, יד, רגל, לא יודע, כל מיני מומים שיש פה, זה ביטוי לחוסר שלמות. חוסר שלמות גופנית מעידה גם על חוסר שלמות נפשית, רוחנית, פנימית, קדושתית. זה לא שהכהן יש לו רק מום, זה אומר שיש לו מום גם בנפש. הכהן צריך להיות מושלם, זה נבחרת מושלמת. אם חסר בשלמות, כלומר יש מום, אותם גופני חיצוני, זה מעיד על מום פנימי. גם אישה גרושה, אישה גרושה יכולה להיות אישה מקסימה, אבל יש פה משהו שלא לגמרי שלם. יש פה משהו שבור. בסדר, יש פה שיקום של החיים. היה בעיה, ואפשר לשקם את החיים כאן מחדש. אבל משהו פה כבר לא ראשוני, לא התחלתי, לא מלא, לא שלם. לכל עם ישראל זה מצוין, אין שום בעיה, חוץ מהכהנים. הם שייכים, בוא נגדיר את זה, שהכהנים, את הנבחרת לפעמים ולפנים, הם במרכז החיים. הם כל כולם בשורש, במקום הכי חשוב של עם ישראל. כל כך שייכים מדרגות קדושה אופטימליות, הם חייבים להיות במדרגת השלמות. והשלמות אומרת שכל שבירה מסוימת מהחיים יעצור בעדי השלמות לעובד השלמות שלהם. זה יהיה במום, יש פה חוסר, זה יהיה באישה הגרושה, כי אישה הגרושה זה יש פה משהו לא שלם. שלב האלמנה זה בסדר, כי האלמנה זה לא בבחירה, האלמנה זה מת בעלה. הכהן הגדול שהוא המושלם, אחד בעם ישראל, אפילו אלמנה לא. למה? כי הוא שייך למדרגות קדושה כל כך אופטימליות ושלמות ועילאיות, אז אפילו השבירה הדקה שבעלה נפטר, זה כבר לא, זה כבר לא ראשוני כמו ההתחלה. היא לא עשתה שום דבר, הייתה בסדר גמור, אפילו לא בבחירה כמו גרושה. זה נטו בעלה מת מהשמיים. מה לעשות? נכון? אבל אין פה את השלמות ההתחלתית. והכהן הגדול הוא השלם שבשלם, הוא אפילו אישה אלמנה לא יכול, בסדר? שלב הבא שנייה גם לטומאה. ברור שהנפשות מת, הם לא יכולים לבוא, חוץ מהשבע קרובים. כל עם ישראל, אם חתכלה יש הלוויה או בקברות לא עלינו, הולכים, נטמאים. כי לעם ישראל זה פחות משפיע. יש טמא, תהיה טהור, זה החיים. פעם טמא, פעם טהור, פעם נופל, פעם תתקדם. זה החיים בעם ישראל, תהיה קדוש. אבל אתה נפגש עם המוות, המוות הוא חלק מהמציאות. אם המוות הוא חלק מהמציאות, אתה לא יכול לברוח ממנו, אתה לא יכול לומר, אני לא נטמא למת אף פעם, כי המוות הוא חלק מהחיים. אבל הנבחרת הזאת היא מתעלמת מהחלק הזה. היא כמעט לגמרי, את הצד של החיים של המוות, את הטומאה במוות, את הריקבון של החיים, שזה ודאי חוסר בחיים, מיעוט בחיים, מוות זה בדיוק מיעוט חיים. הם לא יכולים להופיע שם. הם המדרגה המושלמת. המושלמים האלה לא יכולים להיפגש בכלל עם המוות, חוץ מהמעגל הכי קרוב שאין ברירה, שבע קרובים. והכהן הגדול, אפילו במעגל הכי קרוב, גם לא. למה? כמו האלמנה. כי הוא מאוד מיוחד. בסדר? אז דיברנו גם על עמום, גרושה, אלמנה, ועל המוות. כי הם שייכים למדרגות אופטימליות של האומה. המדרגות המושלמות, כל שבירה, היא תהיה פחות שלמות בשלמות שאליה הם שייכים עם ישראל. אבל זה לא יהיה פגם בהם, זה יהיה פגם לכל האומה, כי כל האומה מתברכת מהמדרגה שלהם. אז אם הם לא משקיעים ולא עומדים במדרגה האופטימלית שהם אמורים להיות בה, אז כל המקדש יהיה חסר, כל עבודת המקדש יהיה חסר, כל עם ישראל יהיה חסר כי הם חסרים. כלומר, האידיאל, התכלית של עם ישראל לדחוף אותם שהם יהיו כאלה. כי אם הם לא יהיו כאלה, אז המקדש לא יופיע כמו שצריך. אז העבודה לא תופיע בשלמות, כי הם לא בשלמות. אז אם הם לא בשלמות, אז העבודה במקדש לא בשלמות, אז הלב, החיים, האור שאמור להופיע ולרומם ולגדל ולהעיר את עם ישראל לכל המדרגות הגבוהות שלו, לא יכול להופיע. כי הם לא שלמים. בסדר? זה אינטרס שלנו. שהם יהיו כאלה, כן.
כהנים יוצאים המלחמה?
מה?
כהנים יוצאים המלחמה?
אני חושב שכן.
כן?
הרגע, לוויים, אני לא בטוח. שבט לוי, אני חושב שהיה פעם, לא. כל שבט לוי לא יוצא למלחמה. שבט לוי לא יוצא למלחמה, אם אני לא טועה. שבט לוי לא יוצא למלחמה, אלא אם כן עיתות מקרים. זאת אומרת, טענה של החרדים, שברמב"ם כתוב ששבט לוי הם שולחים אל הקודש ולא יוצאים למלחמה. אז למה...
אבל למה נגיד לכם כהנים? כאילו, זה כהנים כן נותנים
הלכה,
הם
הורגים
לזה
והם לא יחסים לבתי קברות. אבל באין שברירה גם צריך להרוג, בסדר, זה כבר כל מיני חילוקים. באופן כללי, הכהן לא אמור להיפגש עם המוות בכלל. לא אמור להיפגש עם המוות, לא גייס לבית קברות, לא כלום. מערת המכפלה זה שאלה, חלק נכנסים, חלק לא נכנסים. אפילו קברי צדיקים יש כאלה שלא נכנסים. בסדר? כי שכן מדרגה אחרת לגמרי, עוד פעם, זה לא הם. זה לנו יש אינטרס שהם יהיו כאלה. כי אם הם לא יהיו כאלה, אנחנו לא נהיה כאלה. טוב, אוקיי, אנחנו לא במקומות האלה, בסדר. זה כבר חילוקי אחרים, חילוקים אחרים. מה? מה זה?
אתה רואה
מה קורה אם הוא נפגש עם המוות. הוא צריך להתראה, זאת אומרת, אם יש לו פגם לטומאה עולמי, או רק צדדי, אני לא יודע. אם זה במזיד, נראה לי שהוא איבד את זה, אם זה בשוגע יש לי תקנה אולי. צריך לבדוק.
אבל אם כהן נולד עם פגם, אז הוא לא יכול להפסיד את זה?
נכון. כי הפגם הזה, מה מעיד? יש לו פגם גם בנפש. בסדר? כל פגם גופני מעיד גם על פגם נפשי. פגם רוחני. מה, מה? כן, גדול עלינו, לא יודע. תעזבי את הנשמות, אוטיסטים, מתים, אני לא... זה דברים גבוהים מאיתנו, יש לי להתעסק עם דברים כאלה. אני יודע מה את אומרת, זה נכון. אבל מבחינת העבודה בקודש הוא לא יכול לעבוד. כי הפגם הגופני מעיד על פגם נפשי. פגם הנפשי הוא לא יכול להגיע לבית המקדש. אז אם זה קרה תוך כדי החיים, לא. אם הוא נולד ככה, בטח שלא. כן, חיים רעים. מה? נכון, אבל אנחנו צריכים בסוף למדוד את זה בצורה מסוימת. אנחנו לא יכולים למדוד כל אחד מהמין כל הפגמים הנפשיים שלו. אז יש פה משהו כללי יותר לכהנים. בתוך זה, אם כהן הוא לא מלא במחשבות טהורות, קדושות, עליונות, שעכשיו הוא הולך להקריב את כל הקורבנות בשביל עם ישראל, הוא חושב לדברים אחרים, אז איכשהו בדרך הוא גם יצא החוצה, בסדר? חופני ופנחס היה דבר... קיצור, כל הדברים כאלה. נכון. אז מה שאפשר, אוחזים המדרגה את השלמות ככל האפשר. זאת אומרת, אי אפשר עד הסוף, ברור, אנחנו בעולם הזה, את צודקת. בתוך זה אפשר כל מיני דברים. טוב, בוא נראה את אורות, אפשר לפתוח אורות, אפשר להביא גם אורות, אין לי, לא הבאתי את האורות. כן.
מה זה השלמות?
לא הבאת את השאלה. ברור שיש, אבל יש קבוצה קטנה מאוד באוכלוסייה, קטנה מאוד. הנה, עזבי את העמומים, גרושה, אלמנה, עזבי את כל הדברים האלה. אנשים מתים, נכון? כל יום אנשים מתים, זה בטוח קורה, נכון? כל יום אנשים נולדים, כל אנשים מתים, ואורך שיש יותר נולדים ממתים בארץ, בסדר? הרבה יותר. אבל יש מוות בחיים, זה ברור. והם לא יכולים לפגש עם זה, למה יכולים לפגש עם זה? זה חלק מהחיים. חלק מבנה החיים שיש מוות, חלק מהמבנה של הגוף, כל דבר גופני הוא מתקלה. יש מנגנון השמדה עצמית לגוף. הגוף הוא מתקלה ובסוף הוא נרכב ומת. זה החיים. והם לא, עם הצד הזה של החיים לא נפגשים. למה לא נפגשים? זה חלק מהחיים. חלק מבנה החיים שיש מוות. למה את זה הם לא רואים? תשובה, כי שייכים אל השלמות. והשלמות הזאת הם צריכים להתעלם קצת מהבעיות, מהמשברים, מהצדים האפלים של החיים יותר, שהם קיימים. וכולם חיים את המורכבות הזאת. הם לא. או הם כמעט ולא. כמו המוות, זה דמום, יותר כדי לדבר על המוות, כי המוות הוא חלק ממבנה החיים הכי סטנדרטי שיש. והם לא נפגשים מזה, למה לא נפגשים מזה? כי הם מושלמים. הם צריכים יותר לשאוף למדרגה המושלמת, סליחה. סליחה, לא מושלם, בסדר, בסדר, בסדר. הם צריכים יותר לשאוף למדרגה המושלמת, הם נמצאים בבית המקדש, במקום הכי 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 אידאי, שלם, טהור, קדוש, המקום הכי עליון שהוא אמור להפיץ אור וחיים, מרכז החיים, למצב ולאנושות כולה. זה הברכה, זה התקווה, זה המדרגה השלמה של האומה. אם הם לא אוחזים במדרגה שמשתלמים במדרגה הגבוהה, לא מושלמים, אלא קרובים מאוד לשמה, אז יהיה פגם במושלם, יהיה פגם במקדש, יהיה פגם בקורבנות, יהיה פגם בהפצת החיים לכל עם ישראל כולו. זה לא הם, זה אנחנו. זה לא שהוא יהיה חסר, הוא יהיה חסר בסדר, אבל זהו פרטי. לא עוסקים בו באנשים פרטיים, עוסקים בו בבניין האומה, בהופעת הכלל, והכלל יהיה חסר מאוד אם השלמות לא תופיע בהם, כי הם אמורים להפיץ את האור הגדול לכל עם ישראל כולו. הם כן בעולם הזה, הם יכולים להתגרש, הם כן, גם הם מתים בסוף. הם מתים, הם יכולים להתגרש, הם יכולים לעבור עבירות, יכולים להיות מוכרות הרבה דברים. אני לוקח קבוצה כזאת ששאב אותם הכי גבוה שאפשר, מה זה אני? התורה. פסוקים, זה אפילו לא חזל, זה לא גמרא, זה פסוקים של התורה, נכון? זה המקור הכי ראשוני שיש לנו. פסוקים של התורה אומרים לנו שהם לא מתמאים למת, לא הם גרושה, לא הם מומים. למה? כי הם שייכים למרגה יותר מושלמת. להבין את השאלה?
כאילו למה
אדם אימון
זה אדם
מרושם? אז זה מה שרבנו, אדם, אני אקרא את הפסקה. מה הוא אומר שם? שפגם חיצוני בדרך כלל מעיד על פגם נפשי. על פגם רוחני. כל פגם גשמי, לא יודע לענות על זה. כל פגם גשמי, יש לו גם פגם רוחני מסוים. לא יודע.
זה ההופעה שלו בעולם, זה השלמות שלו בעולם.
הגוף הוא הופעה של הנפש, מצוין. הוא לא בית המקדש. מצוין, צודק, זה השליחות שלו, זה המטרה שלו, הוא נולד בלי רגליים, כואב מאוד. או מצוין מאוד, לא יודע, החלקה הזאת בנתה או בראה אותו בעולם, בעולם הזה מצוין. לבית המקדש הוא לא נמצא. זה לא מתאים לבית המקדש. עושים שם במושלם הרוחני והגשמי. אם אפילו אישה גרושה, הוא התחתן איתה, מה הבעיה? יש בעיה. למה? כי המדרגה המושלמת פה קצת חסרה. כמו שהישראל, רגע, למה ישראל יכול להקריב קורבנות? הוא לומד תורה כל היום, הוא מתמסר אל הקודש, והוא צדיק הכי גדול. הוא אדם צדיק שלוקח את כולם, והוא לא מקריב קורבנות בבית מקדש. למה? למה הוא לא מקריב קורבנות? הוא מדרגה מאוד גבוהה. תשובה, כי הוא לא נברא, הוא לא נולד במדרגה הרוחנית כמו הכהן, מה לעשות? יש חוקים, דברים מאוד מאוד ברורים. הצדיק הגדול, הישראל, לא יכול להקריב קורבנות. לכן אני לא יכול להקריב קורבנות. למה? כי הוא לא במדרגה שלהם. כי הוא לא נולד ככה. בסדר? לא, לא, בתוך עבודת המידות, בתוך ההשקעה שלנו, בתוך העמל שלנו, יש חילוקי מדרגות גם בנבראים. יש בנבראים. ברור שאנחנו עומלים ושוקדים ומתמסרים אל התורה ואל הכל, ומדברים במדרגות האידיאליות והכלליות בקרבנו. בתוך זה יש חילוקים, מה הבעיה שיש חילוקים? יש אנשים שנולדו קצת אחרים. זה לא טוב, זה לא החלטה שלנו, זה החלטה אלוקית. אז שלי זה לכל, למה יש ישראל וגויים? מה הגויים אשמים? מה אמריקאי אשם שם אמריקאי? מה הוא השם? הוא נוצר, זה בריאה אחרת, זה יצירה אחרת. כך הכהנים זה יצירה אחרת באומה. אבל זה מטיב לכולם, זה לא מטיב להם, אותם, זה לא להם, זה לנו. כי אנחנו לא יכולים לעשות את המדרגה המושלמת, אנחנו נפגשים עם המוות. הם לא נפגשים עם המוות, צריכים לקדות שלמות, ועד הם מפיצים לנו את השלמות. אם הם יהיו חסרים, אנחנו נהיה חסרים. כל האומה לא תוכל לתרום למדרגה הגבוה שהיא אמורה לתרומם אליה. בסדר? כן. אנחנו לא טוב בזמנים, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אמרתי לך, אני אין לי מושג. את יודעת את זה? אני לא יודע מה לומר, לא יודע. לא יודע מה לענות על זה.
זה
מעיד
על מעלה רוחנית, לא?
ברור, לא יודע, כלפי זה, אז יש... בכל כלל יהיה איזה פרטים מסוימים שלא תמיד נדע לחבר את הכל, בסדר? מה אישה, מה הכהן שנשא אישה גרושה, צדיקה, הייתה אישה צדיקה, צדיקה מאוד, ובעלה הרביץ לה, וכן התגרשה. אישה צדיקה, והכהן לא יכול להתחתן איתה, מה לעשות? כי יש פה משהו שפחות שלם. משהו שלא התחלתי, לא ראשוני, לא מושלם. מה לעשות? הכהן, אמא שלו מתה, הגדול, והוא לא יכול להתאמה לה. למה? אמא שלו. תשובה, כמו אדם של קודש, מאוד עליון, עליונה. אז אפילו את המוות של אמא שלו הוא לא יכול לראות. זה לא בשבילו. כלל ישראל יהיה חסר אם יראה את המוות של אמא שלו. לכן זה הדרך. בסדר? טוב. בואו נראה פרות התחייה. בואו נפנת קצת רק על השאלה שלנו בהתחלה, אז מה זה קדוש? מה זה קדושים תהיו? מה זה הכהנים? בואו נגדיר. מה זה קדוש? קדוש זה נבדל. קדוש זה מרומם. קדוש זה משהו אחר. קדוש זה נשגב. המערה שהוא מגדיר קדוש בהקדמה לגבורו ובעוד מקומות, המערה אומרת קדוש זה נבדל. מה זה אומר נבדל? כי אנחנו לא יכולים להגיד מה זה הקודש. קודש זה משהו כל כך עליון ונשגב ומרומם וכל כך גבוה מהחיים שלנו, שאני לא יכול להגיד מה הוא כן, אני אומר מה? הוא לא. לדברים הגדולים באמת, בסוגריים גדולות, אני לא יכול לאפיין להגדיר אותם, כי הם גבוהים מהחיים שלנו. אני יכול להגיד מה הם לא. הקדוש הוא כל כך מרומה מהחיים, אז ההגדרה לקדוש אומר המהר"ל, הוא נבדל, הוא אחר, הוא מתרומם מעל כל החיים שאתה חיים בעולם הזה, טובים ככל שיהיו, והקדוש שייך לחיים אחרים, חיים נבדלים, לנצח, לעולם הבא, לנשמה, לחיים אחרים לגמרי. והציווי שלנו הוא להיות קדושים. פרשה קודמת אמרנו, עם ישראל, דבר עליהם קודם, אמרת עליהם, לכל עם ישראל, קדושים תהיו. עם ישראל, שאלנו בהתחלה, מה הציווי לעם ישראל, קדושים תהיו? יש המון המון, מה זה להיות קדוש? כאן ככה התחלנו, נכון? מה הציווי לעם ישראל להיות קדוש? תשובה, עם ישראל צריכים מכל המצוות להיות קדושים. להיות אנשים אחרים, לחיות במדרגת חיים, פאזת חיים, אטמוספרת חיים כזאתי, שהיא שונה לגמרי מכל החיים כולם. יש לנו ציווי להיות קדושים. כלומר, אומר הרב, דבר כזה, כולם, כל המצוות וכל הפירוט הארוך של כל המצוות בפרשה הקודמת, בקדושים תהיו, כל הפירוט צריך להוביל למצווה אחת, לכלל הגדול, והידיעה, להיות אנשים אחרים, לא לקראת את המצוות לקבל את אבא ואמא, לשמור שבת, את הרווי, ולעשות כל המצוות. כל התורה מכוונת אותנו להיות אנשים אחרים, להיות אנשים קדושים, להיות אנשים נבדלים. מה זה אומר נבדל? לא להתייחס לכולם, להיות מחובר מאוד לכולם, אבל לחיות בפאזת חיים, בגובה חיים, במדרגת חיים אחרת. אם לא הציווי של קדושים תהיו, איך היינו רואים את הפרשה הקודמת? יש פירוט ארוך, ענק של מצוות בפרשת קדושים, המון המון מצוות, תעשו אותם, סמן בי, תמשיך הלאה. זה לא המטרה. המטרה בהתחלה של הפרשה, עם מה? קדושים תהיו. הכלל הגדול, תדעו לכם, אומרת התורה, בפרשה הקודמת, יש פירוט ענק של מצוות, אבל הכל מכוון לדבר אחד. לדבר אחד עליון ונשגב מאוד, לחיות מדרגת חיים של קודש, של נבדל, של אחר, לחיות חיים אחרים, חיים נבדלים, חיים מרוממים. זה לכל עם ישראל פרשה קודמת. פרשת אמור, פרשת אחרים, הם עוד יותר קדושים, הם עוד יותר נבדלים, הם בבית המקדש, הם עובדים את עבודת הקודש, הם עובדים את עבודת האומה, הם לא אנשים פרטיים, הם אנשים סופר כלליים. הם נמצאים במקום הכי רגיש של עם ישראל. הם אנשים הכי מרכזיים. הם אנשים השורשיים, האמיתיים. הם נכנסים למקום הכי פנימי באומה. נקרא לזה לב העצבים. למרכז העצבים של האומה הם נמצאים. בשורש של האומה הם נמצאים. והם מכיוון שהם נכנסים למקום הכי עמוק של האומה, והם בעלי השפעה כל כך גדולה על כל עם ישראל, הם צריכים להיות עוד יותר קדושים. כולם קדושים. הם עוד יותר קדושים, ולכן פרשת אמור היא ההמשך של הפרשה הקודמת, קדושה, נבדלות, חיים אחרים לכולם, ועוד יותר חיים אחרים לכהנים. כולם קדושים, ונמשיך את זה קציפה הלאה, מכיוון שכולם קדושים, חייבים שיהיה את האלה היותר קדושים בבית המקדש שעבור את עבודת הקודש של כל עם ישראל. בשביל זה קדוש נבדל, וממילא הם לא יכולים מום, אישה גרושה, אלמנה, ולהיפגש עם המוות. בסדר? כן. בסדר. אז זה השאלה הראשונה שאמרנו, וזה אורות התחייה היא, בסדר? זריד, 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 אורות התחייה היא. בגלל שזו הוצאה חדשה. מה, זה בדלת? וואי, פספסתי, סליחה, זה בדלת, זה באתי לגמרי. אורות התחייה דלת, בסדר? בוא תראו, זריד בסדר, עוד התחילה דלת, מתחילה הפסקה של הכהונה, והבחתה זה עמוד סמכי, סמכי, סליחה, עמוד סמכי, תחילת פסקה הכהונה רות, בסדר? הכהונה. פעם היה כהנים, עד כמה אצלנו היום. הכהונה אומר הרב, האמצעות בין האדם לאלוקים, על ידי הבחירים היותר אלונים שבאדם, אינה אמצעות כי אם דחיפה הגונה, אומר הרב. הכהנים, קודם כל הרב אומר, מה זה הכהנים? זה הממצע. בוא נגדיר קצת, בסדר? הכהנים, הייתי צריך להתחיל מזה, קצת פרשה מסכות של רבנו כדי השיעור, אבל הייתי צריך להתחיל מזה אולי בנושאים. הכהנים, הרב מגדיר, מה זה הכהנים? זה אלה שממצעים, מתווכים בין האדם לבין אלוקיו. אומר הרב, זה לא אמצעות, זה לא משהו חיצוני, זה דחיפה הגונה. כלומר, אומר הרב, אני אגיד לך מה הרב אומר בהמשך, ואני אגיד לך אני משלים. האדם הפשוט, האדם הסטנדרטי, האדם הרגיל, האדם שחי את חיי יום, קשה לו מאוד לקרב אל הקודש. הקודש האמונה בעיקר, זה מושגים מאוד רוחניים, מאוד עמוקים, מאוד פנימיים, מאוד אידיאליים, מאוד אידאיים, מאוד כלליים. האדם הפשוט בדרך כלל אוחז בחייו היומיומיים. יש לו קשיים של פרנסה, של ילדים. האדם נמצא במלחמה בעולם. יש לו המון המון קשיים. האדם בדרך כלל, רוב האנשים, חיים את היום-יום. את הקשיים, את הסיבוכים, את המורכבויות. את היום-יום שלהם, רוב האנשים מרוכזים בעצמם. לדבר איתם על עומק, על גובה, על כלל, על מושגים רוחניים, על קרבת אלוקים, על דבקות באלוקים, על שאיפות של קודש, על מגמות של קודש, בדרך כלל האדם הפרטי, הוא בכלל לא שם. זה גבוה, הוא במקום אחר. אני לא מדבר כמו אדם דתי פשוט, בסדר? הוא שומר מצוות, הולך לדף יומי, הולך לתפילה, הכל טוב. אבל להיות שייך למושגים של קודש, לחיים של קודש, לשאיפות של קודש, לא אדם שמסמן וי על המצוות ועל התורה שזה בסדר גמור. אלה דברים הרבה יותר גבוהים, בדרך כלל אדם הפשוט הוא לא במקום הזה. הוא גם לא יכול להגיע למקום הזה, בדרך כלל. איך, מה ירים את האדם הפשוט? אל המושגים הרוחניים, אל המושגים העמוקים, לשאיפות, לרצונות, לתשוקה לקרבת אלוקים. מעצמו הוא לא יגיע לזה לבד. כמעט חסר סיכוי. הוא נמצא ביום יום שלו. מה ירים אותו למקום הזה, אומר הרב? הכהנים. יהיה כאלה שכל החיים שלהם הם רק בקדושה, ורק באמונה, ורק באלוקות. כל החיים, מהבוקר עד ערב הם רק בזה. הם לא עובדים, נכון? הם לא עובדים. הם מקבלים את הכסף שלהם, כל עם ישראל מפריש להם את המעשרות. תעשו קשיה, איך יכול להיות כזה שלא עובדים? מה הם לא עובדים? מה הם מטלנים? מה הם משתמטים? למה הם לא עובדים? למה הם לא נושאים בנטל כמו כולם? לא נושאים בנטל? לא. קבוצה מיוחדת שלא עובדת. למה לא עובדת? כי היא רק בעולם הרוח. אם היא תעסוק גם בעולם הגשם, היא לא תוכל להגיע ולא יכולה להיות גבוהות. אומר הרב, הכהנים, התורה בונה לנו כאלה כהנים, שקבוצה כזאת, נבחרת כזאת, שרק במושגים הרוחניים. אבל זה לא רק בשבילם. של כולם. למה? זה הנקודה. כי האדם הפרטי שחי את היום יום לא יכול להגיע לגבעים הרוחניים מעצמו. הוא חי את היום יום, לא מסוגל להגיע לזה. מי יעזור לו? הכהנים. הם שייכים כל הזמן אל הקודש, אל המקדש. טוב, היום אין בעצם מקדש. למה הם שייכים? כל היום אל התורה, כל היום אל הרוח, כל היום אל המושג הרוחני. והם יכולים לבשר להמון. הם יכולים להודיע לאומה את הדרך אל הקודש, אל האמונה, אל הגבעים הרוחניים. האומה בעצמה לא תוכל להשתחרר מהמסגרות החומריות, הארציות, הגשמיות היומיות, אל מרומי הקודש. האומה לא תהיה שם. אבל אם יהיה קבוצה כזאת, שזה רק כל היום העיסוק שלהם, והם כל היום נכנסים לבית המקדש ועובדים את עבודה בקודש, היום אין כהנים בבית המקדש, מה יש לנו? כאלה תלמידי חכמים שכל הזמן רק בקודש, הם יכולים להרים את האומה אל המושגים האלה. לכן אומר הרב, הכהונה היא ממצעת, היא מתווכת בין האדם לבין אלוקיו. הרב מסביר, כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, רואים זה משפט שני בפסקה השנייה בסמ"ח, כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי תנועות השפלות, כי אם על ידי האלוקים שבקרבו. אומר הרב, אני בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולא על ידי הרגל, לא על ידי האצבע. עם האצבע אני לא מקבל קדוש ברוך הוא. אני לא בא עם האיברים היותר נמוכים. כל אדם יש לו בגוף איברים נמוכים יותר ואיברים גבוהים יותר. האדם לא מתקרב לאלוקים בדרך כלל עם האצבע, עם הזרת, עם הרגל. קשה. איך הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא? עם השכל, הוא ילמד תורה, ועם הלב, עם הרגש. אתה שואף לקרבת אלוקים, שואף לדבקות בהשם, שתי האיברים המרכזיים שלך זה השכל והלב, העולם השכלי והעולם הרגשי, איתם מקרבים לאלוקים. אני בא להתפלל עם הרגש, אני לומד תורה עם השכל, עם היד, אני הרגש שאני מקרב לאלוקים. אולי אני הולך תפילין, לא יודע מה, יד ימין, לא יודע מה. עם שאר האיברים, האדם לא מתקרב לאלוקים. הוא לא אומר, אני רוצה לעבוד את אלוקים עכשיו עם הזרת שלי. זה לא הולך. זה אפשר, לא יודע, באיזה אידיאל באחית הימים. עכשיו עובד את הקדוש ברוך הוא עם השכל ועם הרגש. אם הרגש לא עובד כמו צריך, הוא לא מסוגל להתפלל, ואם השכל לא עובד כמו צריך, הוא לא יכול ללמוד. זה שני דברים מרכזיים. הוא מתקרב לאלוקים עם החלקים העליונים בגוף שלו. ככה אומר הרב, כמו שהאדם עובד עם האיברים העיקריים שבו, הרוחניים יותר, ואיתו הוא מתקרב לאלוקים, ולא עם האיברים היותר נמוכים, ככה האומה יכולה להתקרב לאלוקים עם האיברים היותר מובחרים שלה. מי הם? הכהנים. הם שייכים, הם השכל של האומה, הם הרגש של האומה, הם שייכים אל המושגים הרוחניים, והם יכולים ללמד את עם ישראל איך להתקרב לאלוקים. בסדר? והצד העליון שבו, מה שאת רוצה לסיים, מפשיר את כל הצד החיים הבריאים. בואי נסיים זריז. כן, גם הארגון הלאומי, רואים? שורה חמישית מההתחלה. כן, גם הארגון הלאומי וגם האנושי, כמו לפרטי, איננו ראוי האומה, ואין לו יכול לקרב אל אלוקים בקוטנו. האומה, האדם הפשוט, בכוחותיו הדלים, יש לך כוחות רוחניים, הם דלים, הם קטנים. ועכשיו הם עומדים מטורפים בגלי חיים, חושים וסטורפים אותו. האדם היום הוא בגלי חיים חושיים, הכל חושי, הכל גשמי, הכל ארצי. הוא לא יכול לקרב אלוקים הפשוט. אור האלוקים שקטן מתקטן. לכן אומר הרב, זה הכי חשוב עכשיו, תראו בפנים, זה הרב מספר לנו פה, למה צריך תלמידי חכמים בעם ישראל? למה צריך כהנים? סלש תלמידי חכמים בעם ישראל בדור שלנו. לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוקים. עוד הפעם, האדם לא יכול להגיע, לכן אומר הרב מאציל האדם, האומה מפרישה אחוז קטן, אחוז מאוד קטן מבחינה כמותית, חלק עליון, לשם התקרבותו כולו, כדי שכל האומה תוכל להתקרב לאלוקים, היא חייבת כאלה שזה רק זה. הם לא עובדים הכהנים, מקבלים מעשות מכולם. למה? כי שייכים רק אל הרוח. ואם שייכים רק אל הרוח, אז עוד הפעם, כמו שאדם יכול להתקרב אלוקים רק עם השכל והרגש שלו, ולא רק להתקרב כל כוחות החיים הפשוטים שלו אלוקים, ככה האומה חייבת אותם, כי הם מרימים את כל האומה כולה. זה בדיוק כמו שאמרנו מקודם, הכהנים הם לא אנשים פרטיים. הרב מדבר על כהנים, סלש, תלמידי החיים בדורנו, בסדר? אז הפרשה מדברת לנו על הכהנים, על הקדושה של האומה, על הקדושה של הכהנים, מה מלמדת אותנו? שיש קבוצה כזאת, יש נבחרת כזאת, יש אנשים כאלה שמעטים בכמות, רוב האומה לא שם בכלל, שהם שייכים קרובים אל המדרגה של השלמות, הם לא שלם גם הם, אין דבר כזה שלם, הם משתלמים כל הזמן, הם שייכים רק לבית המקדש, או בדורנו, רק אל הרוח, אבל זה לא בשבילם. בשביל עם ישראל, זה בשבילנו. האומה שמחה בהם, האומה רוצה אותם, האומה אוהבת אותם, כי האומה יודעת שכל, הם התקווה של האומה, הם העיניים שלהם, למה העיניים של האומה? כי בן אדם האומה לא יכולה להתרומם. מה ירים את כל האומה? האנשים האלה יכולים לבשר לכל האומה. מה זה אמונה? מה זה קרבת אלוקים? מה זה שאיפת הקודש? מה זה האידיאלים של הקודש? לאן הולכים וכו' וכו'. אז כמו שהיה כהנים בבית המקדש, שהם שייכים לפני ולפנים, ככה אומר הרב, עם ישראל חייב, גם בדור הזה, אתם יותר חכמים. לא הצלחנו להגיע את חיית הפסקה, למה בדור גאולה זה עוד יותר נחות מכל הדורות כולם. שאלות? אני אומר כל השאלות, נכון? כן. אז צריך אחוז מסוים שרק יעסקו בקודש, אבל אחוז מאוד מסוים, וכל הסיפור אחר הפוליטי וכולי, לשמור לפעמים אחרות, אם בכלל, בסדר? האומה צריכה אחוז קטן שהם רק בקודש, כן. קטן מאוד. אבל זה לא בשבילם, זה בשבילנו. הם כל כולם כלל ישראלים, כן. כולם צריכים תורה, אבל הם צריכים רק תורה. כמו שבגוף שלנו, כמה הכוח של הראש? קטן מאוד. כמה הלב בגוף? הוא כלום. הלב הוא קטנטן הלב, הוא כמו אגרוף, נכון? גם הראש הוא לא, המוח הוא גם לא מאוד גדול. הרגליים והידיים והבטן הם הרבה יותר גדולים מהמוח והלב. הם קטנים בכמות, אבל האיכות של הראש והאיכות של הלב כל כך קטן, והאיכות שלו היא לילה ולילה. כאן אתם דרך חכמים, מזרימים חיים, הם מלמדים את כל האומה מה זה שאיפת הקודש. כמו קוראים את המקדש, הם קטנים בכמות, אבל באיכות הם רבים מאוד. כולם שייכים אל הקודש, אבל הם מלמדים, הם מורים לעם ישראל את דרך הקודש, כמו שהלב מורה לאדם וכולי. בסדר? בסוף כן, אחרית הימים, אנחנו לא שם עכשיו, בסדר? יש אנשים, רוב האוכלוסייה לא שם, ויש קבוצה כאלה שכן שם. בסדר? זה הבא שאנחנו שם מיותר, נראה לנו את כל השאלות, נכון? גם מה זה קדוש, מה זה קיצור, בסדר? כן. בסדר, אז עם ישראל צריך תלמידי חכמים, צריך כאלה שיהיו רק בעולם התורה, ועם ישראל מאוהב, צריך להיות מאוהב בתלמידי חכמים שלומדים רק תורה כל הזמן. זה מתאים לציבור שלם? לא. אם נותנים למיליון אנשים, לא. אם נותנים לאחוז קטן. אבל האחוז הקטן הזה הוא החלק הכי עליון של האום ישראל. הוא כמו הראש, הוא כמו המוח, הוא כמו הלב. כלומר, כולם צריכים להיות שייכים אל הקודש. צריך אחוז קטן שהם רק כאלה שיהיו. והם התקווה של כל עם ישראל, הם השמחה של כולם, הם העיניים של כולם. בסדר? בוודאי. מה? טוב, זה משהו אחר כבר. כן, זה משהו יותר פנימי. כל מדברים על דרכי חינוך, הוראה וכו'.
אני לא צריכה לעבוד, אני לא צריכה לעבוד. אתם רוצות לשבת? לא חייב לקרוא לכולם, מי שרוצה. אז איך אתם מתרגשות? מוכנות לשבת הרוח בשני דקלים? טוב, נתחיל.
בנות, אתם רוצים בחוץ?
אז יאללה, מתרגשות לשבת? מי המארחת שלכם בבני דקלים? שמכם? אין?
מה?
אתם כאילו, זה אצלך? אה, סבבה. מאוד יפה, האזור. אין איפה לטייל. לא? אני אומרת שמאוד יפה שם, אבל אין איפה לטייל. לא? אני לא שומעת. את לא בשבת? אמרתי שזה אזור מאוד יפה, אבל תכלס... לא, לא. תקשיבו. ברור. כן. על השיעור של הרב פרנקו?
כן.
נו, הלוואי שאני אדע מה לענות, כן. בכללי צריך.
לא, הוא אמר שבגאולה זה כהנים, ועכשיו זה
הגאולה.
בסדר, אבל א', לא, למה זה אומר? רגע, למה רק החרדים יוצאים להיות אנשי הרוח? לא הבנתי. לא, לא.
לא, אני חושבת שהחרדים...
שנייה, בוא נעשה סדר, טוב? רגע, א', אני לא מדברת בשם הרב פרנקו, כמובן, אני הלוואי שהייתי זוכה להיות תלמידה חכמה לפחות רבע ממה שהוא, כמוהו, אפילו אין לי יומרה. אבל רק נעשה...